ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שורה שלישית מראש העמוד, המפקיד פירות אצל חברו. אפילו הן עבודים, לא ייגע בהן. שומר, לא ייגע. עבודים, מפרש רש"י, על ידי עכברים או ריקבון. בכל אופן, לא ייגע בהן. רבי שמעון גמליאל, ממשיך המשנה, אומר, מוכרן בפני ביתים, בפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים. מהי טעמה? שואלת הגמרא. למה אומר התנא קמא אפילו אם הם עבודים שלא ייגע בהם? אמר רב קנה, ואנחנו נראה כעת שני פירושים, והדעות האלו יוזכרו גם בהמשך הסוגיה, אז כדאי לכל אחד מאיתנו לנסות לזכור את השמות יחד עם ההסברים. אז אמר רב כהנא, אדם רוצה בקו שלו מתשעה קווים של חברו. הרי מדובר בפירות שאדם גידל שהם שלו, והוא הפקיד אותם אצל שומר. אם השומר ימכור אותם, אז הבעלים, המפקיד, לא יקבל את פירותיו המקורים בחזרה, אלא יקבל את השווי, שווי הכספי. ועל כן אומר רב כאן שאדם מעדיף המעט שלו יותר מאפילו תשעה קבים משל חברו. אני חוזר עוד פעם, אדם מעדיף קו אחד שלו מתשעה קבים של חברו. אז לכן תנא קמא אומר, נכון, הם הולכים לאיבוד, אבל אל תיגע בהם. ורב נחמן בר יצחק אמר, חיישינא שמעשן המפקיד תרומה ומעשר מקום אחר. אנחנו חוששים שהפירות האלו שנמצאים אצל השומר הוקבעו, הוקדשו כתרומות ומעשרות של פירות של הבעלים, פירות טבל שהיו לבעלים במקום אחר. דהיינו, הבעלים הפקידו פירות אצל השומר, והוא קבע שאותם פירות אצל שומר הם יהיו תרומות ומעשרות על פירות אחרים שלי. ולכן השומר לא יכול למכור, מה פתאום שימכור תרומה של הבעלים, תרומה שזה שייך לכהנים, הוא ימכור אותם למישהו אחר, מה מישהו אחר יאכל תרומה באיסור. ולכן אומר רב נחמן יצחק, שומר לפי התנא קמא כמובן, אל תיגע בהם גם אם הם הולכים לאיבוד. מטבעי אנחנו כאן מעלים קושיה, ונציין שהנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, אנחנו כותבים שזה ממשיך עד עמוד ב', השומר על פיקדון של פירות והולכים ונרכבים, מה על השומר לעשות? אז ראינו, תנא קמא אומר שלא ייגע בהן, וכעת אנחנו מעלים קושיה על אחד משתי השיטות ההסברים שראינו. מטבעי המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה לא ייגע בהן, וכאן מילת המפתח, לפי כך, מאחר שהתנא אומר שעל לשומר לגעת בהן, לכן בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר. כתוצאה מהאיסור על השומר לגעת בהם, יש אפשרות לבעל הבית לקבוע אותם, להפריש אותם כתרומה ומעשר על מקום אחר. מה ראינו פה? ראינו איסור על השומר, ו התנא ממשיך, לא מסביר את האיסור שעל על השומר, הוא לא נותן הסבר למה לא ייגע. הוא אומר, מאחר שלא ייגע, בעל הבית יכול לעשות אותם תרומה מעשר במקום אחר. בשלום הרב כהנה, לפי ההסבר של רב כהנה, שאדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קבים של חברו, היינו דקטני לפי כך. כהסבר לרשע, דהיינו, השומר לא ייגע בהם, ולמה שלא ייגע בהם? כי אדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קבים של חברו, כתוצאה מזה, בעל הבית יכול להיות בטוח שהפירות נמצאים עדיין אצל השומר, הוא לא נגע בהם, והוא יכול לקבוע שהם יהיו תרומה ומעשר על מקום אחר, על טבל שיש לבעל הבית במקום אחר. אז אנחנו מבינים את המבנה של המקור שקראנו עכשיו. יש איסור, וההסבר של האיסור לא כתוב בו על הרב כהנה מספק הסבר, וכתוצאה מהאיסור בעל הבית יכול לקבוע אותם פירות שאצל השומר כתובה מעשר. אלא לרב נחמן בר יצחק, מהי לפי כך? לפי רב נחמן יצחק, האיסור לגעת בהם הוא משום ששמה בעל הבית עשה אותם תרומה מעשר במקום אחר. זה לא תוצאה מהאיסור, זה הסבר לאיסור. אז לכן הגמרא כאן שואלת, לפי רב נחמן יצחק, מה פירוש לפי כך שמופיע כאן? אנחנו נעבור כעת לרש"י. היינו דקטני לפי כך, זה לפי שיטת רב כהנה, אנחנו מבינים את המקור הזה. הואיל ואסור למוכן, משום דרוצה אדם בקו שלו, הרי הן בחזקת קיימים אצל השומר, ומותר בעל הבית לעשותן תרומה מעשר על פירות שיש לו בביתו, על טבל שיש לו בביתו. אבל אמרנו לפי רב נחמן בר יצחק, מהי לפי כך? ממשיך רש"י, איסור מכירה משום ההוא, הרשע שאומר שעל לשומר לגע בהם הוא בגלל שמה בעל הבית עשה אותם תרומה מעשר במקום אחר. והכי תלי תנה עשייתו, איך זה שהתנה תולה את האפשרות לבעל הבית לעשות אותן תרומה למקום אחר באיסור מכירה? הרי ההסבר לאיסור מכירה הוא משום החשש שמא עשה אותן תרומה ומעשר על המקום אחר. לכן הניסוח פה קשה להבין אותו לפי רב נחמן בר יצחק. הגמרא מתרצת, הכי כמר יש להבין את המקור כך, ולכן אתם רואים מסגרת, כי זה איך שיש להבין את המקור שקראנו מקודם. השתד אמור רבנן לא נזבין דחיישינן, מאחר שרבנן אמרו שעל לשומר למכור את הפירות ההולכים לאיבוד, כי חוששים אולי בעל הבית עשה אותם תרומה מעשר במקום אחר, אז לאחר שיש איסור כזה שתוקן ונקבע, לפי כך בעל הבית עושה אותם תרומה מעשר במקום אחר, וזה נותן, איך אומרים, דרור או אפשרות לבעל הבית להפריש בשקט את הפירות כתרומה מעשר שנמצאים אצל השומר. בשוליים הוספנו תת נושא. לפי רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, דפירות שהרכיבו יותר מכדי חסרונן, דברי הכל מותר לשומר למוכרן. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבא בר בר חנה בר יוחנן, מחלוקת מה שראינו במשנה תנא קמא מול רבי שמעון גמליאל, בכדי חסרונן. רש"י מסביר בכדי חסרונן כדרך שאר תבואות, כמו שמפורש במשנתנו בדף מם, לחיטין ולאורז תשעה חצי קווים לקור. יש חשבון עם הזמן, כמה אמור להיות הדברים שהופקדו, כל הגידולים השונים, פירות, תבואות, בכמה הם אמורים להפסיד, להתרכב עם הזמן. אז יש, נקרא לזה תעריף או חשבון. אז אם הריקבון הוא לא מהר, לא פתאום ומהר, אלא כפי שמפורש בדף מם, אז על זה קיים המחלוקת רבי ישעיהו גמליאל והתנא קמא, אם לשומר יש למכור אותם או לא. אבל יותר מדי חסרונן דברי הכל, אפילו התנא קמא מודה מוכן בבית דין. אז יש מצב שהשומר כן לכל הדעות ימכור את הפירות שהופקדו אצלו. עד רב נחמו יצחק ועדי פליגה, לפי ההסבר של התנא קמא שאמרנו מקודם שלא לגעת בהם, לפי רב נחמו יצחק שיש חשש שהבעלים עשו אותו עם תרומה ומעשו במקום אחר, גם אם הולכים לאיבוד ביותר מכדי חסרונן אמור להיות איסור מכירה. אז מה שרב יוחנן פה אומר שהאיסור מכירה הוא רק בכדי חסרונן, אבל ביותר מכדי חסרונן אפשר למכור אותם, זה לא תואם לגישתו של רב נחמן יצחק. אני חוזר עוד פעם, כי לפי רב נחמן יצחק מה שהשומר עומד למכור, אולי בעל הבית כבר קבע אותם כתרומה על פירות טבע שהיו לו בביתו. הגמרא ממשיכה, עד רב כהנה מלמה פליגה. לפי רב כהנה כל האיסור מכירה הוא בגלל שאדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. מה יגיד רב כהנה במקרה כזה שהם נאבדים, הולכים לאיבוד יותר מדי חסרונן? אומר הגמרא, כי כמו רב כהנה שלפי החכמים שלא ייגע בהן בכדי חסרונן, כמה הוא אומר זה במקרה שהריקבון מתקדם בצורה רגילה. אבל במצב שהוא הולך מהר, כולל יותר חמור, אז גם התנא קמא לפי הסברו של רב כהנא יסכים שאפשר למכור אותם. שומרת הגמרא, אתה מגביל את הסברו של רב כהנא כדי חסרונן, והוא רוצה בקו של מתישה קבין של חברו, כמה ההסבר שאמר רב כהנא זה לא בכדי חסרון, זה גם אם החסרון הוא עצום אל תיגע בהן, כי אדם יסתפק גם בתשיעית הכמות בתנאי שזה שלו. אז איך אתה אומר שיותר מכדי חסרונן לפי רב כהנא החכמים יסכימו שהשומר יכול למכור? הגמרא עונה, מה שרב כהנא אמר קו אחד עדיף לו מתשעה קווים של חברו, גוזמה באלמה, לא עד כדי כך, אלא כפי שהוא אמר דין של התנא קמא שלא ייגע בהן זה רק בכדי חסרונן. אבל אם הולכים לאיבוד בצורה חריפה יותר, כולם מסכימים שהשומר ימכור אותם. וכעת אנחנו רואים צורת מעוין, וכתבנו בשוליים קושיות על רבי יוחנן. אז כאן אנחנו רואים מעוין, ולקראת הרבע האחרון בסוף השורה אפשר גם להיות עוד מעוין. שואלת הגמרא, מי טבעי, לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר. אתם רואים חץ מצד הגמרא, זה מחזיר אותנו לאותו מקור שהובא בגמרא שעסקנו במילה לפיכך מקודם. והתנא כאן אומר, מאחר שהבעל הבית אסור, שהשומר אסור לגעת בהן, הבעל הבית יכול לקבוע אותם פירות כתרומה מעשר על מקום אחר. הגמרא שואלת, ללחוש דילמה הבו לו יותר מכדי חסרונן וזבנינו, למה שלא נחשוש? כי לפי רב יוחנן, אם זה יותר מכדי חסרונן, השומר כן יכול למכור אותם. אז אם הוא מכר אותם, איך אתה נותן רשות לבעל הבית לקבוע אותם פירות אצל השומר כתרומה מעשר בזמן שהשומר כבר מכר אותם? ואם זה המצב שהשומר כבר מכר אותם ובא בעל הבית לקבוע את הפירות האלו כתרומה הם כבר לא ברשות השומר, וכאכיל תבלים, אז הבעל הבית אוכל על סמך הפירות שהיו אצל השומר וכבר אינם, וזה יוצא שהבעל הבית אוכל את הפירות שהם אצלו על סמך אותו הפרשה שלא קיים, ולכן יוצא שהבעלים אוכלים תבל. הגמרא עונה, הדין או החשש של רבי יוחנן, או בוא נגיד הדין, הקביעה של רבי יוחנן, שיש הבדל בין בכדי חיסונן ויותר מכדי חיסונן במקומו. אנחנו מעמידים את הדין הזה, יותר מכדי חיסונן לא שכיח, זה לא דבר שהוא שכיח שהפירות התרקפו באופן חריף, ולכן אנחנו מתירים לבעלים להפריש על סמך אותם פירות, אין לחשוש לדבר שהוא לא שכיח. שואלת רמה, והיא משתקחי מי, ואם נמצא שהם נרכבים יותר מדי חסונן, מזבינן להו? אז אתה אומר שכן, שהשומר ימכור אותם, אבל לכו שמה סען בעל הבית ומר מזר מקום אחר, אולי הבעלים קבעו שהם יהיו, אז מה עכשיו, השומר ימכור תרומה לזרים? אסור להם לאכול תרומה מי שאינו כהן. הגמרא נותנת פתרון, כשיש מצב כזה שהם יותר מכדי חיסונן והשומר יכול למכור אותם, כי מזבינן נמי לכהנים בדמי תרומה מזבינן להו. כשהשומר מוכר את הפירות האלה, הוא מוכר אותם דווקא לכהנים, דמי תרומה זה מחיר מוזל, כי תרומה זה נאכל רק על ידי כהנים, אין ביקוש רב לפירות שהם תרומה, לכן זה הופך המחיר להיות מוזל, וזה נקרא דמי תרומה. והחשש הייתה שאם השומר כבר כן מוכר אותם, הוא מוכר, אולי מוכר לזרים? לא, הוא לא מוכר לזרים, הוא מוכר את הפירות האלו לכהנים. אנחנו שמענו, ונזכיר את, וגם יש לנו גם כוכבים מצד הגמרא, רב נחמן יצחק, שהוא הסביר ליעל, למה תנא קמא אסר ליגע, משום שם הסען המפקיד, הבעלים, תרומה מעשר מקום אחר, ולרב נחמן בר יצחק נמי נזבנינו לכהנים בדרמי תרומה. למה לפי רב נחמן יצחק אמרנו שלא ימכור, למה שלא ימכור את הפירות לכהן? כל החשש של רב נחמן יצחק אמר, למה שהשומר לא ייגע בהן? כי אולי הבעלים עשה אותם תרומה מעשר למקום אחר. ניקח את התסריט הגרוע, המקרה הגרוע, שהבעלים עשו אותם תרומה מעשר במקום אחר, והשומר רואה שהם עבודים, שימכור אותם לכהנים בדמי תרומה, למה שלא? ובכל זאת רב נחמן בא יצחק אמר לא. הגמרא עונה, ותשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה. בהפליגי דרבה ברברחנה סבר, הוא ציטט את רבי יוחנן מקודם, שיתיר למכור במצב של ריקבון יותר מכדי חיסונן, הוא יתיר, ואמרנו שימכור אותם לכהנים בדמי תרומה. רבה ברברחנה הוא סובר שיותר מכדי חיסונן לא שכיח מידי, וכי משתכח הוא כל כך לא בשגרה, ואם זה קורה לקמי הוא דהביה יתר מכדי חיסונן, זה רק אחרי זמן רב, אז הריקבון החריף חל בהם, מתחיל. אי עביד להוא בעל הבית ומה מעשה המקום אחר, אם בעל הבית באמת הוא עשה את הפירות ברשות השומר כתרומה מעשה המקום אחר, מקמי דהב להו יותר מכדי חיסונן עבד להו, אפשר להיות סמוך ובטוח שהבעלים עשה אותם כתרומה לפני המצב של ריקבון של יותר מכדי חיסונן. האדם לא משהה אצלו בבית תבל כל כך זמן מרובע כזה מלא לתקנן, מלא להפריש עליהם. הלכך, כי הבו להו יותר מכדי חיסונן, כשהשלב הזה כבר מגיע שהם הולכים לאיבוד יותר מכדי חיסונן, נזבנינו לכהנים בדמי תרומה. כפי שהסברנו מקודם, כמו שתיארנו עכשיו, שהבעלים, אם הם כבר עשו אותם תרומה או מעשה במקום אחר, הם כבר עשו את זה, זה כבר. ולכן הפתרון לשומר הוא תמכור אותם בדמי תרומה לכהנים. כי כפי שאמרנו, הבעלים כבר קבעו אותם כתרומה, כי זה עבר הרבה זמן. ורב נחמן בריצה שהוא שאוסר לשומר לגע בהן, סבר יתר מכדי חיסונן משכח שכיח. זה דבר שהוא כן בשגרה, הוא קורא לעתים קרובות. וכי הבו להו, כשזה כן קורה, לאלתר הוא דהב להו, הוא נרכב מהר. והיא אמרת, נזבינו, ואם אתה נותן היתר לשומר למכור אותם, זימנין דקדם ומזמין, אולי הוא מוכר אותם מהר, לפני שהבעלים הפריש עליהם, לפני שהבעלים בכלל סמכו על הפירות האלה ברשות השומר להיות התרומה עבור טבל שיש לו בבית. וכי עבד הוא בעל הבית תרומה מעשה על מקום אחר, ואם הבעל הבית ואם זה מה שיהיה שבעל הבית עושה אותם תרומה מעשה על מקום אחר, לא ידע דזבנה, הבעל הבית לא ידע שהשומר כבר מחרם והם אינם שלו, והבעלים סומכים על הפירות האלו כתרומה על טבל שלו, וכאחיו תבלים, ומתברר ונמצא שבעלים הבעלים אוכלים טבל. מטיבי, אנחנו ממשיכים עם קושיה, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, שורה ראשונה בשורות הרחבות. במקור זה יש כמה וכמה פרטים, מה שיהיה חשוב לנו זה משפט אחד שמופיע פה במקור התנאי, וזה מופיע בשורה הראשונה כבר של המקור מטיבי, המפקיד פירות אצל חברו והרכיבו. ויש עוד דוגמאות של ריקבון פחות חשובים לנו כעת. יין, מישהו הפקיד אצל השומר יין והחמיץ, שמן והבאיש, דבש והגביש, כל אלו הם ביטויים של של קלקול אצל החומרים השונים, הרי זה לא ייגע בהם, דברי רבי מאיר. אחרי סיום המקור, הגמרא מצטטת מהשורה הזאת, אם אנחנו נדלג נראה, קטני מיד, פירות והרכיבו. מי לב, אפילו יתר מכדי חיסונן. ומתברר שאם זה הפירוש, שהריקבון פה יותר מכדי חיסונן, בכל זאת רבי מאיר אומר לא ייגע בהן, וזה נגד דברי רבי יוחנן שאמר שביתר מכדי חיסונן דיבר כל מוכרן, וכאן כתוב לא ייגע בהן. אנחנו נמשיך במקור, אבל נחזור למקור איפה שעצרנו, והדגשנו שזה העיקר. וחכמים אומרים, עושה להם תקנה ומוכן בבית דין. הביטוי הזה יתברר בהמשך הסוגיה, מה זה עושה תקנה, הם כבר נרכבו. וכשהוא מוכן, מוכן לאחרים ואינו מוכן לעצמו, כי אנחנו חוששים שאולי הוא יעשה לעצמו מחיר זול מדי. כיוצא בו, עוד דוגמאות שבהם אנחנו אומרים למכור לאחרים ולא לעצמו, גבאי צדקה, בזמן שאין להם עניים לחלק, גבאי צדקה גבה פרוטות, פרוטות, פרוטות של נחושת מהציבור, ואם אין עניים כדי לחלק את הפרוטות נחושת באופן מיידי, פורטין לאחרים, אז מחליפים את הפרוטות האלו ש לא אמרתי מקודם, פרוטות של נחושת יש סיכוי שהם יחלידו, וזה לא אותו דבר אצל למשל כסף. אז פורטין זה החלפה, החלפת המעות תמועת מטבעות כסף, שהם יותר, כל מטבע כסף כמובן יותר יקר ממטבע של נחושת, אז הוא יעשה את ההחלפה הזאת עם אחרים, ואין פורטין לעצמן. שוב פעם, אולי הם יעשו את ההחלפה הזאת באופן מיטיב מעל המידה אם הוא עושה עם עצמו. גבי תמחוי, הם גבו מזון מהציבור, בזמן שאין להם עניים לחלק, בוחרים לאחרים, בוחרים את המנות האלו לציבור, ואין מוכרים לעצמן. קטני מיד, פירות והרכיבו. מי לב אפילו יתר מפתי חיסונן, וכפי שהסברנו מקודם, ובכל זאת רבי מאיר אומר לא ייגע בהן, וזה נגד דברי רבי יוחנן שאמר שאם זה יותר מפתי חיסונן, לדברי הכל כן מוכן. הגמרא דוחה, לא, מה שכתוב פירות והרכיבו לא יותר מכדי חיסונן, אלא מה? בכדי חיסונן. הגמרא שואלת, יין והחמיץ, שמן והביש, דבש והדביש, התיאורים האלו של קלקול השמן והיין והדבש די יתר מכדי חיסונן, נינו, זה יין והחמיץ זה קלקול גדול, זה בגדר יתר מכדי חיסונן. ובכל זאת אנחנו רואים לא ייגע בהן, ואם אצלם זה יותר מכדי חיסונן, סביר להניח שגם פירות גם כן מדובר ביותר מכדי חיסונן, ובכל זאת לא ייגע, ושוב פעם הקושיה על רבי יוחנן. הגמרא עונה, שני הני, יין, שמן ודבש, נכון, הם הרכיבו, הם התקלקלו מאוד, אבל הם שונים מתבואה. כיוון דקם קם, ורשי מסביר, כיוון דקם קם, מאחר שעמדו בקלקולם, הרי כבר עמדו ולא התקלקלו מעטה יותר, אבל שאר פירות הולכים ומרכיבים תמיד. אז יש מקום לחלק בין יין, שמן דבש מול שאר פירות. לגבי שאר פירות במקור הזה מדובר על בכדי חיסונן, לכן לא ייגע בהן לפי רבי מאיר, והשאר החומרים כמו שהסברנו כיוון דקם קם. שמן והביש, דבש והדביש שהוזכרו פה במקור, והחכמים אומרים שמוכרן בביתים. הגמרא שואלת, אנחנו עוברים לעמוד ב', למי חזו? כפי שאמרנו, כתוב מוכרן, אבל למה זה ראוי? הגמרא עונה שהדברים האלו הם ראויים, שמן, חזי וגילדאי. שמן שהוא הביש ראוי לעיבוד אורות. גילדאי הם אנשים שמטפלים באורות, וזה בר שימוש, אז לכן מוכן לאנשים האלו, גילדאי, מעבדי אורות. דבש שתיארנו שהדביש התקלקל, למה זה ראוי? לקטישה דגמלי, אומר רשי, לקטישה שעל הגמל שגבו קטוש ומסוגב פצע מחמד מסוי, והלועזי שרשי מביא המשמעות שלו שפשוף או פצע, זה מין זה טיפול תרופתי לגמלים. ואנחנו מצטטים מהמקור שראינו בעמוד א', וחכמים אומרים עושה להם תקנה ומוכן בבית דין. אנחנו רוצים פשוט להוסיף הערה לפני שנתקדם בגמרא. כתבנו בשוליים אצל כוכבי, נראה לי, יש להקדים ולומר, מאחר שעמדנו המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים בכדי חיסונן, ורק בזה רבי מאיר אומר לא ייגע, החכמים בדעה וגם במצב של עיקבון מועט, יש לשומר למכור. זה מה שנראה לומר כדברי הקדמה. לפי, אני חוזר עוד פעם, לפי מה שהסברנו מקודם, ובוודאי בתוך שיטת רבי יוחנן, הפעולה מצד שיטת החכמים, הפעולה של השומר, הוא גם אם מדובר בכדי חיסונן. וראינו במקור, וכאן הוא צוטט, שחכמים אומרים, עושה להם תקנה. מהי תקנת אבילו? וכפי שהסברנו מקודם, על פי דברי רש"י בעמוד א', הרי מדובר בפירות שהם התחילו להתרכב, אז מה, איך אפשר לתקן? אמר רב אשי לקנקנים, התקנת הוא להציל את הכלים שבהם החומרים מאוחסנים, הקנקנים. ורש"י אומר בשורה שלישית לקנקניו, הכלי שהיה בתוכו, הכלי שהדברים המתרקבים הם בתוכו יתקלקל אם ישעה בתוכו. ממשיך הגמרא, במאי כמפליגי, אנחנו שואלים מה שורש המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים, מאחר שרבי מאיר מודה ביתר מכדי חיסונן. כפי שאנחנו הסברנו מקודם, המחלוקת שלהם הוא בכדי חיסונן. דמור סבר, רבי מאיר הוא סבר להפסד מרובה חששו, ולכן רק אם מדובר ביתר מכדי חיסונן אפשר לשומר לפעול. להפסד מועט לא חששו. הפסד מועט, כגון אומר רש"י, כגון בכדי חיסונן וכגון בפירות וקלקול הקנקן דיין והחמיץ. זה, הדוגמאות האלו הם הפסד מועט, וכדי למנוע את זה רבי מאיר אומר זה לא מצדיק מכירת הפירות. ומור סבר, החכמים, אפילו להפסד מועט נמי חששו, כמו שהסברנו, לפי החכמים, גם אם זה בכדי חיסונן, זה מצד הפירות, וגם אם זה עניין להציל את הקנקנים, מותר לשומר למכור, כי יש לחשוש אפילו מפני הפסד מועט של הבעלים. במשנה ראינו רב שמעון אומר, אם קרים בבית דין מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, דעות בפסיקת הלכה כמן בעניין מכירת פיקדון שנפסד. אז יש, ראינו מחלוקת עננים, אנחנו עוברים כעת לשלב של פסיקה. ממשיך הגמרא, יתמר, רבי אבא ברבי יעקב אמר רבי יוחנן, הלכה רב שמעון גמליאל. יש קטע שבסוגריים, ואנחנו עיקפנו אותם והסברנו בשוליים, מטרת הסוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף החשיבה. אחרי הסוגריים הגמרא שואלת על מה שנאמר לפניהם, ואתם יכולים לראות, והאמרה רבי יוחנן חד הזינה, למה יש צורך לרבי אבא בר יעקב לחזור לומר הלכה רבי שמעון גמליאל כשהדבר נאמר כבר בהזדמנות אחרת? עכשיו חוזרים לקטע שבסוגריים, ורב אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים. החכמים שהם הגבילו את השומר. אבל לגבי דברי רבי אבא ורבי יעקב אמר רבי יוחנן שהוא פוסק כמו שום אמיר, הגמרא שואלת קושיה בת חמש שורות, אנחנו סימנו את השורות כקושיה ארוכה, והאמרה רבי יוחנן חד הזימנה, ואמר אבא בר חנה רבי יוחנן, כל מקום ששנה בשום אמיר במשנתנו, הנה, יש לנו משנה שמופיע בו רב שמעון גמליאל, הלכה כמותו. אז אנחנו מהכלל הזה יודעים שיש לפסוק כמו רב שמעון גמליאל. והכלל הזה הוא כולל כל המשניות שבו, שבהם מופיע פסוק מקביל, חוץ משלושה מקרים, אנחנו לא נרחיב, רק נאמר שהם ראשי כותרות לשלושה הלכות, לשלוש הלכות שלא פוסקים כמותו, והם חוץ מעריב וצידון וראיה אחרונה. אז השאלה נשאלה, למה יש צורך לרבי אבא ויעקב לומר שהלכה כמשך ממליר, בזמן שיש לנו את הכלל הזה שהביא לנו רבא בבא חנה? הגמרא עונה, אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן. יש כאן מחלוקת אמוראים. מה שרבא בבא חנה הוא לא זהה לדברי רבי אבא ויעקב. מה ההבדל ביניהם? אז אנחנו עוברים לרשי. אמוראי נינהו, רבא אמר, רבא בבא חנה הכוונה, בכלל אמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר את העניין הזה ללכת אחרי, לפסוק כמו רבי שמעון גמליאל באופן בצורת כלל, ורבי אבא אמר לאו בכלל אמר רבי יוחנן. רבי יוחנן לא אמר כלל, אף פעם לא אמר שכל מקום וכו' וכו', אלא יש מהן שלאחר כמותו ויש מקומות אחרים שאין הלכה כמותו. אז זה המחלוקת בין רבא בבא חנה ורבי אבא ברבי יעקב. ולכן כשרבי אבא בר יעקב אמר הלכה כשהוא ממליר פה במשנה, אי אפשר להקשות, אז זה כבר נאמר באחד הזמנה בזמן אחר, כי מה שנאמר בזמן אחר הוא לא דומה לגישתו של רבי אבא בכלל. ממשיך הגמרא, מדרבי שמעון בן גמליאל, שהוא מתיר למכור פירות המופקדים כדי לשמור על שוויים. נשמע, בוא נגיע למסקנה בסוגיה אחרת, אבל יש מכנה משותף, מורידים קרוב לנכסי שבוי. זה יהיה דיון רחב בהמשך העמוד, ועת עתה זה מובא רק, איך נקרא לזה, בקיצור או ככותרת. האדם שנלקח בשבי והשאיר נכסים אצלו בבית, מה עושים עם הנכסים? הרי הבעל הבית נלקח בשבי. אז לפי מה שאנחנו רוצים לומר עכשיו, שכמו לפי רב שמעון גמליאל, שדואג לטובת הבעל הבית, דואג, הכוונה שהוא מתיר מחירת הפירות כדי לשמוע על שוויים, אפשר להגיע למסקנה שלפי רב שמעון גמליאל מורידים קרוב משפחה, מורידים קרוב לנכסי שבוי שהוא יטפל בהם כדי לאבד את האדמות ולשמוע על הנכס. מי דרבנן, הרבנן דהיינו אלו התנא קמא שחולק רב שמעון גמליאל, שאוסרים לגעת בפיקדון, נשמע דאין מורידין קרוב לנכסי שבוי. במילים אחרות, האם ניתן לעשות הקבלה בין פעולת השומר אצלנו במשנה וטיפול בנכסי שבוי? וכעת בשורות הבאות הגמרא דוחה שאין לעשות בהכרח הקבלה בין הנושאים. וממי דומה עד כאן, לא כמו בשום המליר, להתיר מחירת הפיקדון, הכה, אלא משום דקל יקל, אם השומר לא יפעל, הקרן, הפירות עצמם, ילכו לאיבוד, ולא יישאר כלום. זה קליה, זה לחלות, לגמור את הקרן. הקרן ייפסד. אבל, אתם, בניין קרקע של השבוי, החינמי, דאין מורידין. הקרן יישאר, נכון, יצמו שם כל מיני קוצנים, הקרקע יתקשה, מה שמאפיין קרקעות שלא חושים אותם מתקופה לתקופה, זה נכון, אבל הקרן נשאר, עצם הנדלן, הקרקע, שטח נשאר, ולכן הסוגיות לא דומות. ועד כאן לא קאמרי רבנן אחר שעשו לגעת בפיקדון, אלא יקרב כהנה, יקרב נעמה ישרק, הזכרנו את הדגשנו מוקדם את השיטות האלו, הם הסבירו למה לא לגעת בהן, או משום רוצה אדם בקו שלא יותר מתשעה קווים של חברו, או שמה אסן בעל הבית תרומה ומעשות במקום אחר. זה הסיבה שהתנקמה עושה לגעת בהן. הם סיבות שנקודתיות קשורות לפירות, פירות שהן ברשות השומר. אבל הטעם בעניין נכסי הבעל, נכסים של הבעלים שלא נמצאים, נלקחו בשבי, האחי נעמי דמורידין. אין בעיה, אין כאן השיקולים שהוזכו מקודם לגבי טיפול בקרקע. הגמרא שואלת, למימה דתרי טעמי נינו? כפי מה שדחינו עכשיו, יוצא שההסבר אצל ההתנהגות או מה שמתאים לשומר לעשות, יש לזה טעם אחד, וטיפול בקרקעות טעם אחר. האם זה באמת ככה? ואנחנו נסתכל ברש"י, דתרי טעמי נינו מתניתין, שומר וטיפול הפירות שהופקדו אצלו, ונכסי שבוי, הסוגיה החדשה שהתחלנו בו, ואיכא דאיתלי מוכרין פירות אבודין, ואתה אומר שיכול להיות מצב כזה שאפשר למכור פירות אבודין ולתלי מורידים, אבל לא מורידים קרוב לנכסים, לנכסי השבוי. האם באמת כך? ונחזור לגמרא. ואמר רבי יהודה משמואל, הלכה כמשון בן גמליאל, שהוא התיר מכירת פירות המופקדים, ואמר שמואל, אותו שמואל אומר, מורידין קרוב לנכסי שבוי. לאו משום דחת טעמה, הוא, בכאורה, זה אותו, זה בגלל ששמואל ממשיך באותו קו, שכמו שהשומר יכול לפעול להציל את הפירות שהופקדו אצלו, גם פועלים כדי להציל, לשמור על הנכסים של השבוי. זה אותו דבר, אותו טעם. ולא כמו שנאמר מקודם שאפשר להפריד בין הסוגיות. לא. מה שנאמר עכשיו, מה ששמואל פוסק, הוא לא בגלל שזה טעם אחד. תרי טעמי נינו. יש טעמים שונים. לא קו חשיבה אחת, אלא כל אחד לגופו. הכי נמי מסתברא, שהפסיקה ששמענו עכשיו הוא משום שני טעמים. דאמר רבא, אמר רב נחמן, אנחנו כאן נעקוב אחרי שיטת רב נחמן, הלכה כדברי חכמים, שאסר לשומר לגעת בפירות. ועכשיו, אם זה איזו חד טעם, אז הוא גם יאסור הורדת קרוב לנכסי שבוי. ומה אנחנו רואים עכשיו? ואמר רב נחמן, מורידים קרוב לנכסי שבוי. ואין בזה איזו סתירה ברב נחמן, אלא שמע מינה, תרי טעמי נינו. שמע מינה, שיש לגשת לשתי הסוגיות האלו בנפרד. שני טעמים מנחים את הפסיקה. איתמה, שבוי שנשבע. הנה, אנחנו נתמקד בסוגיה הזאת שהתחלנו מקודם, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו מציינים שזה נושא שממשיך עד למתת עמוד ב'. אנחנו נראה כאן שיטות רב ושמואל. רב, הוא אומר אין מורידין קרוב לנכסי שבוי. שמואל חולק, אומר מורידין. הגמרא, איתמה, שבוי שנשבע, הוא נלקח בשבי. רב אמר אין מורידין קרוב לנכסיו. כשאנחנו מדברים על קרוב, הכוונה אדם שראוי ליורשו ואין קרוב ממנו, כך אומר רש"י. ההסברים לשיטות אלו יופיעו בהמשך. בינתיים רב אומר שאין מורידין קרוב לנכסיו. שמואל ממשיך הגמרא, אמר מורידין קרוב לנכסיו. וששמעו בו שמת, כולי אמה לא פליגי דמורידין. נעבור מיד לרש"י, וששמעו בו שמת, כולי אמה לא פליגי דמורידין, ואם יבוא הבעלים קודם שאוכל זה, אותו קרוב שהורדנו לנכסים, והבעלים אמנם שמעו שהוא מת, אבל לא, הוא לא מת. והם באים, קודם שיאכל זה הפירות, איתו זה כשאר ריסים, ויחזיר השאר. אותו קרוב שבינתיים טיפל בשדה, יקבל אחוזים כמו אריס. זה לא שכאילו אותו קרוב פעל לריק, הוא יקבל תמורה. ואם יבוא עדים שמת, יירש הכל, הרי הוא, כמו שאמרנו מקודם, זה קרוב שרואה לא יושו. אז אין בעיה אם מדובר במקרה ששמעו בו שמת. אנחנו חוזרים לגמרא. כי פליגי המחלוקת רב ושמואל בשלו שמעו בו שמת. אנחנו יודעים שהקרוב נלקח בשבי וזהו. עכשיו איך נסתכל, איך ניגש איך נתייחס לקרוב? רב אמר אין מורידין. למה? דילמה מפסיד להו, אומר רשי, מפסיד להו ולא יזבה לקרקעות ויזרם תמיד ויכחישם. ולמה הוא חושש? אולי בינתיים הקרוב יחזור, ואני רוצה, איך אומרים, לנצל את ההזדמנות כל זמן שהוא לא הופיע. ולכן אנחנו אומרים, בוא לא נוריד קרוב, כי זה חשש שהוא ינצל לי, איך הייתי אומר, לסחוט את השדות וכמה שרק יותר, זה יגרום להפסד הקרקעות. ושמואל אמר מורידין, אין בעיה, נוריד. נכון, לא שמענו שמת, מה לגבי החשש לסחוט את השדות? כיוון די אמר מור שיימינן להו כאריס, לא מפסיד להו, מאחר ש, וזה מוזכר בהמשך בדף למתת, שעושים הערכה לגבי הפעולות של הקרוב כאילו הוא היה אריס. אומר רשי, כיוון דאמר אמור לכמן, וכולם שמין להם כאריס, אם יבוא הבעלים שמין לזה חלקו בכל שנה שעבד בה כמנהג אריסי העיל, עם מחצה, עם שליש, עם, והוא יקבל את האחוזים שלו תמורת העבודה שהוא השקיע. מטיבי, אנחנו ממשיכים כעת עם קושיה על שמואל. ואנחנו נקרא מקור, ובסוף המקור שאתם רואים במסגרת עוד 3-4 שורות כבקבנו את דברים העיקריים. אז ממשיך הגמרא עם קושיה על שמואל. שמואל זה שאמר מורידין, רבי אליעזר אומר, ואנחנו כעת נתייחס לפירוש המקרא. למה אני מתכוון? פסוק בשמות פרק חפה פסוק חפגימו, אנחנו הוספנו את הפסוק במלואו בשוליים, נקרא ביחד. שם כתוב, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אז הפסוק פותח עם העונש, שמי שלא מרחם על על הזקוקים הוא יהרג. עכשיו אדם שנהרג, ברור שאשתו אלמנה והבן יתום, האם היה צורך לפסוק לפרט את זה? ונחזור לגמרא, ממשמע שנאמר וחרה אפי והרגתי אתכם, יודע אני שנשותיכם אלמנות ובניהם יתומים, אלא מה תמיד לומר והיו נשיכם וכולי אלמנות ובניהם יתומים? התשובה לכך שסיפה של הפסוק מדבר במשהו אחר, הוא לא רצף של הרשע. ואנחנו הוספנו בשוליים את כוכביות, שתי כוכבים, ונקרא ביחד מה שהוספנו. אמרנו שהסיפה של הפסוק הוא מדבר במשהו אחר, והיינו שהגברים ילקחו בשבי ולא יודעים אם חיים או מתים, דנשותיהם לא תוכלנה להינשא וישארו כאלמנות, ובניהם לא ירדו לנכסי אביהם השבוי. וזה הנקודה העיקרי, ובזה קשה על שמואל. אנחנו נחזור לגמרא. סיפה של הפסוק שאמרנו שהיה נראה מיותר, הוא לא, הוא מתאר מקום, מקרה אחר. ברישה דובר על אנשים שנהרגו, אבל בסיפה לא. מלמד שנשותיהם מבקשות להינשא ואימא נחמד, כי אנחנו לא יודעים על גורל בעליהם אם הם עדיין עם עודן בחיים או לא. לכן האישה עדיין בחזקת אשת איש, היא לא יכולה להינשא, זה נשאר כמו אלמנה, לא אלמנה ממש, אבל כמו שהיא בלי בעלה. ובניהם רוצים לרד לנכסי אביהן ואין מניחים אותן. ומה כיווכבנו? וזה העיקר, שהקרוב וגבי נכסי אבא השבוי לא יורד לנכסים, וזה נגד דברי שמואל. הגמרא עונה, אמר רבא, לרד ולמכור תנן. מה שכתוב פה שלא מניחים את הבנים לרדת, הכוונה לרדת לנכסים ולמכור אותם, זה לא. אבל לרדת ולטפל בנכסים זה כן. אבל עובדה בנהר דעה, מקרה של שבוי שהיורש ירד לנכסיו, ופשטה רב ששת מאה מתניתים, הוא פסק על פי מה שכתוב במקור שקראנו עכשיו, שלא מורידים. גם לטפל בשדה לא מורידים, דהיינו לא כפי דברי רבא שחילק בין ירידה למכור, ירידה לטפל. לא, רב ששת פסק לא מורידים בכלל. אמר לרב עמרם, רב עמרם פנה לרב ששת עם שאלה, אתה אומר שאתה מסתמך על המקור שאומר שבניהם רוצים לרד לנכסי אביהם ואין מניחים אותן, ואתה אמרת לא לרדת אפילו לטפל, דימה לרד ולמכור, שכל ההגבלה הוא רק לעניין מחירה, אבל כן מורידים לטפל, אז למה עשרת? אמר לי רב ששת, עונה לרב עמרם, דימה מפומפדיטה את, המקרה מקודם היה בנהרדה, אז רב ששת אומר, אולי אתה בא מפומפדיטה, דמיילין פילה בקופה דמחתה, הדרך חשיבה שלהם זה דקדקנות כזאת שהם מנסים אפילו להכניס פיל לחור המחת. ורב ששת ממשיך לנמק למה החשיבה של רב עמרם לא מדויק לגבי המקור התנאי, כי באותו מקור שאמרנו שלא מורידים הבנים לנכסים, ודומיה דנשותיהם ובניהם קטני, גם מוזכר נשותיהם. מה לגבי הנשים? מה אתם לגבי הנשים? כלל לא, לא נותנים להם לשאת בכלל, בלי חילוקים והגבלות. לא, כלל לא נוסעות. אף החנמי, גם מה שכתוב אצל הבנים אין מורידים, כלל לא. לא כמו שאתה רצית לומר שלפי התנה יש מקום לחלק. ומורידים קרוב לנכסי שבוי תנאי. כל מה שעסקנו עד עכשיו הוא, לפי מה שגמור אומרת עכשיו, בעצם מחלוקת תנאים. בשוליים תחת הכותרת נושא, הוספנו גם בסוגיים המשך. מורידים קרוב לנכסי שבוי מחלוקת תנאים. אנחנו נראה גם שימוש בצורת מעוין, והוא מבליט את המילה היורד. וכתבנו שלושה מצבים שונים של נכסים, והפס הכפול מבליט את הביטוי ואלו הן תיאורים של נכסים הנ"ל. ובכן, כתוב בגמרא דתניא, היורד לנכסי שבוי אין מוציאין אותו מידו. אני רוצה רק להוסיף לפי תוספות, למרות שכתוב פה אין מוציאין, הוא הדין שאפילו מורידים, כך אומר תוספות, הוא הדין שאפילו מורידים אותו לכתחילה. זה בדיבור המתחיל היורד לנכסה. אז חוזרים לגמרא, אנחנו שוב פעם התייחסנו בשנייה הזאת לנכסי שבוי. תנקם אומר אם הוציא אותו מידו ולא עוד, אלא אפילו שמע שממשמשים ובאים, שהבעלים חוזרים, וקידם ותלש ואכל אותו אותו שירד לנכסי שבוי לטפל בהם, הוא קידם ותלש ואכל את הפירות, הרי זה זריז ונזכר. אולי אנחנו אומרים, אולי בלשון עממי אומרים לו כל הכבוד. אומר רשי, הרי זה זריז מהיר לזכות בשלו בטרם יפסיד, ונזכר בזריזותו. ממשיך הגמרא, ואלו הם נכסי שבויים שאמרנו אין מוציא מידו, הרי שאביו או אחיו או אחד מן המורישים הלכו להם למדינת הים ושמעו בהן שמת. אז כאן אנחנו רואים דבר מעניין, יש פירוש מילולי ויש כאן פירוש מרחיב יותר, כי במלל בפתיחת המקור כתוב נכסי שבוי, ומתברר מה הגדר של נכסי שבוי שאמרנו עכשיו. מדובר בנכסים של אחד ממורישיו, וגם שמו בו שמת, לכן אנחנו יכולים להקל כל כך כמו שראינו. ממשיך הגמרא, היורד לנכסי נטושים, אז אנחנו לא מזמירים את זה בשורה עכשיו נראה מה זה, אבל היורד נכסי נטושים מוציאים אותו מידו, ואלו הם נכסי נטושים, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורשים הלכו להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת. ואמר רב שמעון גמליאל, שמעתי שהנטושים, מה שהזכרנו עכשיו, כשבויים. ומה נאמר אצל שבויים? אמרנו אין מוצאין מידו. אז הנה מחלוקת התנאים שציפינו אליו. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, בשורה האחרונה יש לנו כוכבית, ונטושים שנטשו בעליהם בעל כוחם כגון שנשבו, זה בעצם הסוגיה שלנו, הקטע שפותחנו בו שמודים נכסי שבוי הוא מחלוקת, מורידים קרוב נכסי שבוי מחלוקת תנאים, ועכשיו אנחנו אומרים שהנטושים האלו הוא כגון שנשבו, והיינו תנאי, זה בדיוק מה שחיפשנו, מחלוקת תנאים אם מורידים קרוב או לא. דרב שמעון סבר, שבב שמעון כבר רב שמעון גמליאל סובר, מורידים, ורבנן שקדמו לו סברי אין מורידים. אנחנו נמשיך בגמרא כעת, עוד הגדרה של נכסים, היורד לנכסי רטושים מוציאים אותו מידו, ואלו הן נכסי רטושים, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורשים כאן, הקבקבנו את המילה כאן, ולפני ארבע שורות קבקבנו למדינת הים, זה ההבדל, כאן אותם קרובים הם כאן, ואינו יודע להיכן הלכו. ואנחנו כאן אגב לא רואים שבשום ממליל חולק בענייננו, ואנחנו כאן במסגרת לימוד בשיטת מפת התלמוד רוצים להדגיש את העיקר מבחינת מבנה הגמרא. הגמרא פתחה לפני הברייתא הזאת שמורידים קרוב לנכסי שבוי מחלוקת תנאים, והדגשנו את הקטע הרלוונטי לקביעה הזאת. עכשיו אנחנו ממשיכים, הגמרא ממשיכה להתעניין בנאמר כאן בברייתא, מה ישנה אנך דקראו לו נטושים, והיה תיאור מה הם, שהמוריש הוא הלך למדינת הים ולא שמענו שמעת, וקראנו לזה נטושים, ומה ישנה הני דקראו לו רטושים. אנחנו ממשיכים כעת לדף למטה. נטושים de baal kocho, והיה חשוב לנו לקרוא את הרשי מקודם, שהדוגמה לנטושים היה אדם שנלקח בשבי. ההיעדרות שלו הוא בעל כוחו. והוכחה שזה פירוש נטושים, תכתיב, וגם בשנת השמיטה, כתוב, והשביעית תשמטנה ונטשתה. נטשתה, אתם רואים את המילה כמו נטושים. אפקטה דמלכה, זה ציווי המלכה, מצוות המלך. דיינו, הקדוש ברוך הוא ציווה, זה לא דבר שאתה מחליט עליו. זה נקרא בעל כוחו. ריטושים, זה מדעתן, עזיבת הבעלים, הם לא בגלל איזו כוח, מצד כוח על, זה החלטה של, שלהם. זה הכוונה, זה מדעתן. הם לא נמצאים, אבל אף אחד לא כפה עליהם. תכתיב, ופירוש הפסוק הבא הוא מהווה הבסיס להשתמשות במילה ריטושים. אנחנו לא ניכנס להרחבת ביאור המקרא, זה רשי עושה כאן, וכל אחד מוזמן ללמוד את הרשי, אבל נמשיך כעת בגמרא. ריטושים זה עניין של עזיבה מדעת. תכתיב, אם על בנים רוטשה. ורשי, אני רק קורא מילים בודדים ברשי, שורה ראשונה של שורות הקצרות ברשי, יגלו בגולה מעליהן. זה מה שנוגע אלינו. הפסוק מדבר על היעדרות, אבל מדעתה מעליהן, לא משום כוח על שיכפה עליהן. תנה, וכולם שמין להם כאריס. הגמרא שואל, יש כאן ביתה, ואנחנו לא יודעים על מה זה שייך. רשי אומר, וכולן מפורש לקמי אהי קאי, וכלל המילה וכולן לתויי מים, מה עוד אנחנו אמורים להבין. אז הגמרא שואלת, אחרי שהברייתא אומרת שלכולם, אנחנו לא יודעים מהם, שמין להם כריס, מפצים אותם על עבודתם כמו ש, כמו כפי התעריף של אריסים. אריסים מקבלים אחוזים מהשדות שהוא עסקו לטפל בהם, אז גם אלו כולן אהי, על מה זה שייך. והשורות הבאות, בשורות הבאות מופיעים פס כפול, וכתוב בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלבי בירור אהי קאי הדקטני, וכולם שמין להם כאריס. נחזור לגמרא, וגם רק נציין שהשאלה הזאת מעסיקה את הגמרא בערך 7-8 שורות בערך. אי למה השבועים, והדוגמה של שבועים מוזכר ברישה של הברייתא, ולגבי הקטע הזה של נכסי שבועים כתוב, אם שומעים שהבעלים חוזרים והוא שירד שם הוא קדם ותלש, הרי זה זריז ונזכר, לא מתאים למקור הזה. אי למה השבועים השתה זריז ונזכר אבי, דהיינו הוא לוקח את הכל, לא אחוזים כמו אריס. מי ואשבח מבאי, תגיד, וכולם לוקחים כמו שהוא השביח, כפי מה שהוא השביח, הוא לוקח לא אריס, אריס לא לוקח את הכל, לוקח אחוזים. ולכן לא שייך המקור הזה, וכולם שמין להם כאריס, למקרה של אותו שירד לנכסי שבועים. אלא הריטושים, אולי שייך המקור הזה לדוגמה האחרונה במקור, הריטושים, אותם מורישים שהם נמצאים כאן, אבל אנחנו לא יודעים איפה הם. גם זה לא מדויק. והמוציאים אותן מידו קטני, לא שמפצים אותם, אלא הנטושים. לגבי הדוגמה האמצעי שראינו במקור, שהמוריש הוא נלקח בשבי, אבל אנחנו לא שמענו בו שמי. שואלת אומר למען הברייתא הזאת שאומר שהם מקבלים פיצוי כאריס לפי איזו שיטת תנאים, אם למה לרבנן האמרי מוציאים אותו מידו, כך ראינו במקור, זה לא משמע שמקבלים פיצוי כאריס על עבודתם. אי רבן שמעון גמליאל האמר שמעתי שהנטושים כשבועים, ואצל שבועים אותו קטע ראשון ראינו שערי הוא זריז ונזכר, משמע שנוטל את הכל. אז מה זה שוב פעם, למי אומרים שמקבלים פיצוי כמו אריס? הגמור עונה כשבועים ולא שבועים. אנחנו באמת נשאר בדוגמה של נטושים, וכשהרבי שמעון גמליאל אומר שההתייחסות לאותו יורד לנכסיו הוא כנכסי שבויים בקצת, כשבויים דאין מוציאים אותם מידו, כמו שראינו בקטע הראשון שאמרנו שהרי זה זריז ונזכר, לא עד כדי כך, אלא שאין מוציאים אותם מידו כשמדובר בזה שירד לנכסי נטושים ולא שבויים. אבל יש הבדל, דאילו הטעם במקרה של שבויים, שבויים דהיינו ושמענו שבו שמת, זריז ונזכר, שהוא באמת לוקח את הכל, ואילו הכה במקרה של נטושים, שיימינן להו כאריס. לזה התכוון התנא בברית הקצרה בשורה הרביעית מלמעלה. ומאי שנה מעד אתנן, מה השוני בין בעניין דיני פיצוי למי שיורד לנכסי שבוי, המקרה של נטושים שאנחנו משמין כאריס, למקרה הבא שנקרא עכשיו דתנן המוציא הוצאות על נכסי אשתו? הבעל לפני שהוא מת או לפני שהוא גירש את אשתו, הוא הוציא הוצאות על נכסי אשתו. האישה הזאת היא הביאה לנישואים שלה נכסי מלוג והוא השקיע בהם, הוציא הרבה ואוכל קימה, הוא כן הוציא הרבה הוצאות אבל לא נהנה מהפירות אלא מעט, או ההפך, קימה הוציא קימה ואוכל הרבה, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, לא מתחשבים כמה הוא הוציא לעומת כמה הוא אכל. אז מה אנחנו אומרים כאן? לא מתחילים לעשות שומה לפצות את הבעל כאריס, אלא הנה התייחסות היא אחרת לגמרי. הגמרא עונה, וכאן זה תשובה, והתשובה תופסת בערך 6 שורות בגמרא, לכן מסומן בצד תשובה ארוכה. שאלת שאלה, מה ההבדל בין ההתייחסות או דרכי פיצוי למי שיורד לנכסי הנכסים הנטושים למקרה הזה? אומר הא לא דמיא אלא להא, אם אתה רוצה לעשות הקבלה בין מקרה של נכסי נטושים לעניין נישואין, יש, אבל זה בדוגמה הבאה. המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה כמוציא על נכסי אחר דמי, ואם הוא הוציא ולא אכל כדי הוצאתו, באמת שמין לו כאריס. עכשיו נרחיב ונסביר, אשתו קטנה הכוונה נישואין דרבנן, אדם נשא אישה שאבא שלה לא קיים אלא אמא שלה או אחיה, הם אפשרו לה לשאת לגבר מדרבנן, וכל זמן שהיא קטנה היא יכולה לעזוב ככה בליהת רע כמעט, ביום אחד היא יכולה להחליט אינני רוצה להישאר עם הבעל הזה. זה נקרא מיעון, לא צריך אפילו גט, והיא עוזבת וזהו. מה קורה לגבי הבעל הזה, נקרא לבעל מדרבנן, הרי הוא יכולה לעזוב אותו, ונכון, בינתיים היא הכניסה נכסים לאותם נישואין, אבל היא יכולה לעזוב אותו ביום אחד, ככה, פתאום. אז מה לגבי הטיפול של הבעל הזה בנכסים שהיא הכניסה? הרי קיים חשש בראשו כל זמן שכל ההשקעות שלו לטמיון. אז מי שכזה, שהוא הוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה, אנחנו אומרים, אל דאגה, זה כמו ציא על נכסי אחיר דמי. אלמה, כיוון דלא סמך דעתי, חסר הביטחון מצד הבעל. אין לו סמיכות דעת לגבי אשתו הקטנה. תקינו לרבנן, כי איך היא דלא לפסדינו. הרבנן תקנו תקנה שהוא יקבל פיצוי, כדי שהוא לא... הוא לא, כמו שהסברנו מוקדם יותר, שהוא לא ינצל את השדה, יסחוט אותם, כי כל יום הוא לא יודע אם זה יישאר אצלו. אז אנחנו לא רוצים שהוא יתנהג בצורה בלתי אחראי, אלא יטפל בהם כראוי. אז תקנו שהוא יקבל פיצוי. אומר רש"י, אמרנו שכמוציא על נכסי אחיר דמי, ואם הוציא ולא אחר כדי הוצאתו, שמין לו כאריס, שזה ה... בדיוק הקשר לסוגיה שלנו, שדיברנו על הברייתא ארבע שורות מלמעלה, שכשהוא קרוב יורד לנכסי קרוביו, הנכסים הנטושים, הוא מקבל פיצוי כאריס. אז יש מקביל בעניין נישואין דרבנן, שהוא הבעל הזה יקבל פיצוי כאריס, כמו מישהו מטפל בסטי אחר. החנמי, כמו שאמרנו אצל הבעל של הקטנה, תקנו לו תקנה שיקבל פיצוי כאריס. החנמי, גם קרוב שירד לנכסי קרובו השדות הנטושים, תקינו לרבנן, כי איכי דלא לפסדינו, כדי שהוא לא יסחוט אותם, אלא יטפל בהם כראוי. ואנחנו כעת חוזרים שוב פעם למקור ארבע שורות מלמעלה, יש לנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לשם, ואנחנו נתמקד כעת במילה וכולם. וכולן שמין להם כאריס. עד עכשיו ייחסנו את המקור הזה לקרוב שיורד לנכסי נטושים, אבל המילה כולם הוא לכאורה כולל יותר. אז הגמרא שואלת, וכולן לעתויי, מה זה בא לרבות? תשובה, לעתויי, וכאן יש לנו קטע שבסוגריים, ואנחנו כתבנו בשוליים תחת אצל הכוכבים, סוגריים אלו מבוססים על רש"י דבור המתחיל לעתויי, וכולן בא לעתויי הדרב נחמן בורח מחמת מרדין. מרדין זה עניין של רצח, חשש או פחד, משום שהוא רצח מישהו. אני אסביר את זה עוד מעט בגמרא. אז הגמרא אומרת ושואלת, אני חוזר עוד פעם, וכולן לעתויי מי? לעתויי דאמר רב נחמן המשמואל, שבוי שנשבע מורידים קרוב לנכסיו, יצא לדעת אין מורידים קרוב לנכסיו. עכשיו זה ציטוט של דברי רב נחמן שמואל, אבל זה לא בא כדי לברר את המילה וכולן, לכן אנחנו שמנו את הקטע הזה בסוגריים. הרי עד עכשיו דיברנו על כך שהמקור מתייחס למקרה של שבוי שנשבע, אז מה וכולן בא לרבות? ורב נחמן דידי אמר לפני כן, רב נחמן ציטט שמואל, כאן רב נחמן בשם עצמו בעצמו אומר, רב נחמן דידי אמר בורח הרי הוא כשבוי. אז כעת אנחנו הגמרא ממשיך לברר בורח מחמת מאי, אבל לפני שנתקדם בזה אני רוצה ללמוד יחד איתכם רש"י, רשי שהזכרנו מקודם, לעטויה הדרב נחמן בורח מחמד מרדין. לכן כשאנחנו שאלנו בגמרא וכולן לעטויה מה, לעטויה, לעטויה מה, אז התשובה היא לעטויה מה שמופיע אחרי הסוגריים, דברי רב נחמן שמדבר על בורח, ובהמשך גמרא אנחנו נראה בורח מחמד מרדין. אבל עכשיו אנחנו נמשיך ברשי שמתייחס למה שנאמר מקודם בתוך הסוגריים, יצא לדעת אם אדם עזב את המקום בדעת, אין מורידין, וכיוון שהיה שפוי בדעתו ולא ציווה הוא בלכתו לרד לנכסיו, הבעלים האלו שהחליטו לעזוב את המקום הם לא אמרו תורידו קרוב לנכסים לטפל בהם, שמה מינה לא ניחלה בזה שהוא לא ציווה על כך, לא נוח לו שמישהו ירד. זה לגבי מי? מי שהוא יצא לדעת. בשונה לשבוי שהוא נכפה עליו ההיעדרות שלו, ולכן מרשים להוריד קרוב לנכסיו. ורב נחמן הוא אומר שבורח דינו כשבוי, דהיינו אדם שהוא אין דעתו משבת עליו, כך אומר רשי, בורח הוא, הרי הוא כשבוי שאין דעתו, לגבי הבורח אין דעתו מיושבת עליו, מחמד שהוא בהול. לכן גם זה הלעטויה שהסברנו מקודם, גם המקרה הנוסף הזה מורידים קרוב לנכסיו. ואמרנו שהוא גם יקבל פיצוי כאריס. בורח מחמת מי אי למה, וכאן הפס הכפול, כאן בשוא הבא הם שלבים לברר בורח מחמת מי, למה הבן אדם ברח. אי למה מחמת קלגה, תשלום מס, היינו לדעת, זה דומה למקרה שהזכרנו מקודם בשם שמואל שיצא לדעת ואז אין מורידין, וכאן רב נחמן מדבר על בורח כשבוי שכן מורידין. עכשיו נרחיב מה זה בורח מחמד קרגה. רשי אומר שתי שורות מתחת לגמרא, מחמד קרגה שאין לו ממה לפרוע כסף גולגלתו, מס שמשלמים לשלטונות זה כסף גולגלתו למלך, הוא בורח לפני בור הזמן. היינו ממשיך רשי יוצא לדעת שאין כאן בהלה, אדם שבורח בגלל שיקולים כספיים, מיסים כאלו, הוא לא רוצה להיות פה, אבל הוא לא בורח, הוא לא עוזב את המקום מתוך בהלה, ואז לכן לא היה מקום לומר שבורח בגלל קרגה ניתן להוריד קרוב. אם הוא עזב מתוך שיקול הדעת, שוויון נפש, הוא היה צריך לצוות על כך, אלא הגמרא אומרת בורח מחמת מרדין. וכאן אז נחזור לרשי, מחמת מרדין, מה זה מרדין? שהרג את הנפש, אדם שברח בגלל שהוא רצח מישהו, הוא פרסאי, השלטון של הפרסים הורגים על שפיכות דמים, כי למינו בו בכמה מרדין היא רציחה בלשון פרסי, וכן מפרש בשם דרב הייגון שזה משמעות המילה, וגם רשי ציטט את המעשה במסכת, בסוף מסכת בבא קמא וכהנה, שהוא הרג בן אדם והוא נאלץ לעזוב, לרוץ, לברוח משם. במצב כזה אדם יוצא מתוך בהלה, ולכן רב נחמן דידי מה שאמרנו מכל, רב נחמן עצמו אמר שדינו מי שבורח בגלל מרדין הוא וגבי נכסיו כשבוי ומורידים קרוב לנכסיו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שבוי שנשבע והניח כמה לפצור ענבים, לפצור תמרים, לגדור זיתים, למסוק ביתים, יורדים לנכסיו ומעמידים אפיטרופוס וקוצר ובוצר וגודר ומוסק, ואחר כך מורידים קרוב לנכסיו. כאילו לא משאירים את האפיטרופוס למשך זמן ממושך, אלא האפוטרופוס מופיע על ידי צו בית דין כדי לטפל במכירת היבול שהוזכר. ורשי כאן אומר, ומעמידין האפוטרופוס להכניס דבר המוכן ושמור לבעלים, ואחר כך יש שלב מוכן יותר, מורידין קרוב להשביח וליטול, כרי שהוא יטפל בנכסים בהמשך. הגמרא ממשיכה. שאלה, ולוקים אפוטרופה לעולם, למה שלא יהיה אפוטרופוס שממשיך לטפל בשדות? למה אחרי מכירת הפירות שהזכרנו מורידים קרוב? הגמרא עונה, אפוטרופה לדקניני, דלת וזין הם מתחלפים, ואז זה כמו זקנים או גדולים. אפוטרופוס לדקניני לא מוקמין, לא מעמידי אפוטרופוס לטפל בנכסים של אנשים גדולים. אפוטרופוס, כשאנחנו מדברים באופן כללי, זה לטפל בנכסים של קטנים. לא כאן, אנחנו לא מדברים פה על נכסים של קטנים, ואנחנו נחזור כעת לרשי. אפוטרופוס לדקניני לא מוקמין, אין בית דין תורכים לבקש אפוטרופוס לאנשים גדולים שנתמלא זקנם, לפי שלא ימצאוהו. דבישמע ליתמי, יתומים קטנים, כוונה, איקא דשמע להו, יש אנשים ששומעים על כך שהילדים יהיו יתומים, והפי אפוטרופוס לדבר מצווה, מצווה לטפל באלו שהם חסרי ישע. אבל לדקניני, לא, שם אלו אדם מן השואה לא יתנדב לטפל בנכסים של גדולים. אין, וכעת אנחנו הגענו לסיום השיעור, ובהמשך הגמרא תדבר עוד בעניין הורדת אנשים לטפל בנכסים שונים, אבל לעת עתה עד כאן שיעורנו להיום.